אני מקריא מהילקוט בפרשת זכור, סוף פרשת תצא. זכור את אשר עשה לך עמלק. אז כתוב כאן עמלק, אז חז"ל דורשים, חז"ל כאילו מפרשים את השם. עמלק עם ילק, פרח כהדין זחלה, הכוונה מין הרבה. זה פירוש המילה עמלק. עמלק זה עם שהוא ילק. ילק זה אחד ממיני ההרבה. נדמה לי שבא אבן עזרא בתהילים, הפסוק אמר ויבוא הרבה וילק ואין מספר, נדמה לי כתוב שם באבן עזרא שילק הוא הקשה שבמיני ההרבה. על כל פנים, הם נקראים עם ילק על שם ההרבה. זאת ההגדרה, כך זה שמם, זה השם הרי מעיד, השם הרי אומר את המהות. אז המהות היא ילק, מין הרבה. דבר אחר, עמלק, 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 שבא ללוק דמם של ישראל ככלב. אז פירוש שני הדברים האלה, אז מפרשים את השם עמלק או עם ילק, דהיינו תכונה של הרבה, וזה העיקר, זאת המהות של עמלק, זה העיקר בעמלק, או עם לק, זאת אומרת מה שנקרא שבא ללוק דמם של ישראל ככל. אז או על שם הילק שזה מין הרבה ומה שהוא עושה אני לא יודע, או על שם הליקוק, וזאת המהות. כאילו המהות של עמלק היא עיקר, נקודת העוקץ, נקודת הרע, נקודת התמצית של עמלק. הרע בתמציתו זה בעובדה שהם רוצים ללקק את דמם של ישראל ככלב. זאת אומרת, עצם שפיכות הדם זה לא העיקר, רק הללוק דמם של ישראל ככלב, זאת המהות של עמלק, ולכן זכור את אשר עשה לך עמלק. אז אנחנו צריכים לנסות להבין את שני הדברים, גם את העם ילק, זאת אומרת את תכונת ההרבה, ואת העובדה שהרבה פוגע. אז הוא אחד מהדברים הפוגעים, יש הרבה מזיקים, יש הרבה מאוד מזיקים, יש כל מיני מזיקים. דווקא על שם הילק היה צריך לקרוא לעמלק, על שם התכונה המסוימת הזאת דווקא של ההרבה, זאת נקודת העיקר של עמלק. ולצד האחר, לטעם האחר שכתוב בחז"ל, אז עיקר הנקודה של עמלק, נקודת התמצית, שוב, נקודת העיקר, נקודת המוקד, היא בעובדה שהם באים ללוק דמם של ישראל ככלב. יש כאן משהו שהוא מעבר לעצם שפיכת הדם. שפיכת הדם פחות מפריעה מאשר הליקוק שבא אחר כך. מה יש בזה? מה יש בזה? וזה העיקר, ועל זה, על זה השנאה הגדולה. והמלחמה להשם בעמלק מדור דור. אני מקריא מההקדמה השלישית של ספר גבורות השם של המהר"ל. הוא מביא את הגמרא. הגמרא בפרק הרואה בברכות בדף נ"ח, הגמרא דורשת. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי חול בשמיים ובארץ לך השם הממלכה והמתנשא לכל לראש. אז הגמרא אומרת ככה, רב שילה דרש להיקרא, לך השם הגדולה זו מעשה בראשית, הגבורה זו יציאת מצרים, והתפארת זו חמה ולבנה שעמדו ליהושע, והנצח זו מפלתה של רשעה, המפלה שאנחנו מחכים לה במהרה בימים. וכן הוא אומר, ויז ניצחם על בגדי, וההוד זו מלחמות נחלי ארנון, כי חול בשמיים ובארץ זו מלחמת סיסרא, שנאמר מן השמיים נלחמו הכוכבים עם סיסרא. לך השם הממלכה זו מלחמת עמלק, שנאמר כי יד על כס קה, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. אז כתוב כאן, לך השם הממלכה, הכוונה בכל הדברים האלה, אז מדובר שבזה מתגלה המידה, הספירה הזאת. המידה הזאת מתגלה בכל דבר ודבר מהדברים האלה. הגדולה מתגלה כמובן במעשה בראשית וכן הלאה. הממלכה מתגלה במלחמת עמלק. כשמנצחים את עמלק, אז מתגלה הממלכה, שם הממלכה. אז המהר"ל מבאר את זה. הוא מדבר על, זאת אומרת, זה הדבר השביעי. לך השם הממלכה זה הדבר השביעי. אז הוא אומר, אחר שסיים כל הצדדים, דהיינו ימין שמאל, פנים אחור, מעלה מטה, אמר עוד, פעם שנית, לך השם. זה, הוא חוזר ואומר, על כולם הוא אומר, לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת, ובשביעי, בממלכה, זה אומר עוד פעם, לך השם הממלכה. ומפני זה אמר לך השם הממלכה הזו מלחמת עמלק, וביאור עניין זה. אני מקריא את לשונו. כי תמצא בזרע עשיו שהוא עמלק מה שלא תמצא בשאר האומות. כי אין בכל האומות שהם מתנגדים לישראל כמו זרע עשיו. שהרי לא יתאחדו יחד. ואמרו ז"ל שזה קם זה נופל. וזה מורה שאין אחדות לזרע עשיו עם ישראל. וזה לא תמצא בכל האומות. ומפני זה אמרו ז"ל, אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זרעו של, כאן כתוב, במערל שלפנינו כתוב, הנוסח עד שימחה זרעו של עשיו. יש כזה נוסח ברש"י, במקום אחד בקוהל. יש נוסח כזה במדרש. אבל הפשטות היא עד שימחה זרעו של עמלק. לפי שהשם, עוד מעט נראה אולי בזה, לפי שהשם של הקדוש ברוך הוא אחד, תכתיבו שמו אחד, וכן המלכות שלו אחד, והאחדות והמלכות הוא דבר אחד, כי האחד בעם הוא המלך. לכן אמרו ז"ל, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה מלכות שמיים שלמה. ומפני שכאשר זרעו של עשיו בעולם יש התנגדות לישראל, וכאילו זרעו הוא השניות שיש בעולם. אם כן, לא ייתכן שיש שם כבודו נגלה ונמצא בעולם בשלמות. כי שמו בשלמותו הוא אחד. כדכתיב, השם אחד ושמו אחד. וכל זמן שזרעו של עמלק בעולם, אין כאן אחדות בעולם. וכאשר אין אחדות בעולם, אין שמו שהוא אחד נגלה בעולם. המהר"ל בקיצור מסביר כך, אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק. זה הכוונה, גילוי כבודו יתברך בעולם, זה נקרא השם, ומלכותו זה נקרא הכיסא. המהר"ל מביא את הפסוק, רק הכיסא אגדל ממכה. זאת אומרת שהמלכות היא הכיסא בעצמה, הכיסא זאת המלכות עצמה, זה עצם המלכות, מלך על כיסאו, רק הכיסא יגדל ממנו. זה עצם המלכות. אז כתוב כאן שאין גילוי כבודו בעולם, זה דבר אחד. כבודו לא מתגלה בעולם בשלימות, זה נקרא שמו. שמו זה הכבוד, ומלכותו לא מתגלה בעולם, משום שזרעו של המלך, כל זמן שהוא נמצא בעולם, אז הם מתנגדים, הם לא נותנים לעולם להצטרף ולהיות אחד. אין אפשרות שכל העולם יהיה. זאת אומרת, הקיום של אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, הקיום של זה חייב להיות רק שנמחה זרעו של המלך. הדבר הזה בלתי אפשרי. כשהמלך נמצא בעולם, אז אין, כן, שמך אחד לא יתאחד, וגם מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, גם זה לא יכול להיות, משום שהמלך תמיד עומד כנגד. וכנגד מה שנקרא גוי אחד בארץ, אז כנגד זה עומד המלך. המלך עומד שהדבר הזה, על זה בדיוק, זה עצם עניינו של המלך. המלך עומד על כך שהדבר הזה לעולם לא יתקיים, לא יתגלה דבר כזה. אף פעם שלא יתגלה דבר כזה שנקרא, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ננסה להבין. כבר הזכרנו פה הרבה פעמים. הזכרנו פה את ההבדל שבין באותה פגישה שבין עשיו ליעקב. אז עשיו אומר לי, יעקב, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. ויעקב אומר לו, קח נא את מנחתי אשר הובאת לך, כי חנני אלוקים וכי יש לי קול. עשיו, רש"י אומר, עשיו שש נפשות, שישה, והוא קורא אותם נפשות. יעקב 70 והוא קורא אותם נפש. פירוש, כביכול בורא העולם, כמו שידוע, ברא את העולם כולו כדי להביא אותו לאותה תכלית שנקראת ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. למען זה, למען התכלית הזאת, ברא כביכול בורא העולם את כל העולם כולו ומנהיג אותו אל הדבר הזה, אל המקום הזה. הנקודה הזאת, זאת נקודת התכלית של כל הבריאה כולה, זה המכוון בכל הבריאה. מה שאנחנו יודעים, אנחנו מזכירים פה תמיד את לשון הרמב״ם בספר המצוות, שציוונו למנות עלינו מלך יקבץ כל אומתנו וינהיגנו. המלכות עניינה קודם כל בקיבוץ, זאת אומרת, יצירת מה שנקרא לשון חזל, בפסוק זה נקרא אחד העם, המיוחד שבעם והוא המלך. הפירוש אחד העם זה מי שעושה את כל העם לאחד. מי שעושה מהעם יחידה אחת, זה המלך. הזכרנו. ויצרנו להזכיר את זה כמה פעמים. המהר"ל אומר על זה רמז בדרוש, בדרוש לשבת שובה. אומר שהדבר הזה נרמז באותיות של א' ב'. אנחנו מגיעים מא' עד י', ואחר כך המלך זה מם למד חף, כאילו המלך פונה אל הציבור. הציבור זהו העם, זה הציבור. והמלך מם למד חף, זה מי י' ומעלה, חף למד מם, ככה זה הולך. אבל המלך מפנה את פניו ההפך, מפנה את פניו כלפי העם, ועל ידו, על ידי המלך, על ידי המלך, אז הציבור נהיה הציבור. זהו האופן, הציבור ואחריו המלך, זאת אומרת, מולו עומד המלך, והם עומדים זה מול זה, העם, אין מלך בלא עם, העם עושה את המלך למלך, והמלך עושה את העם לעם. זאת הברית בין המלך ובין העם תמיד. זאת המלכות. המלכות היא, העם עושה את המלך למלך, העם נותן לו את המלכות, והוא נותן לעם את הקיבוץ, את היחידות, את השם עם. והיה בישורון מלך, והתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. זה מה שעושה המלך. את האחד, את השם ציבור. המלך נמצא בעולם כנגד זה. עצם עניינו, עניינו של המלך זה לעמוד כנגד האחד הזה. המלך תמיד מעמיד את עצמו, תמיד, זאת כמו שכתוב כאן בלשון המערב, המלך זו היא השניות שישנה בעולם. לכן לך השם הממלכה זו מלחמת המלך. זאת אומרת, אם רוצים לחבר, לאחד, לעשות את היחד, אחד העם, לעשות את הנבראים ליחידה אחת, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. זאת, את זה אנחנו אומרים במלכויות של ראש השנה. זה חלק מהמלכות, זה עיקר המלכות. ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, שהכל יהיה מכוון לתכלית אחת. תמיד, כן, תמיד. פעמיים כתוב בפסוק, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך. פעמיים בדרך. עניינו של המלך, בדרך. המלך נמצא בדרך, תוקע את עצמו בדרך. ברמב״ם במצוות, בתחילת הלכות מלכים, כשהוא מונה את סדר המצוות, בקצרה, המצוות שמתבארות בהלכות האלו, אז הוא מונה לזכור תמיד מעשיו הרעים של המלך ועריבתו בדרך. זה עיקר צורת המצווה. תמיד, אשר קרחה בדרך. הפירוש, הפירוש הפשוט של המילים, זה הדרך תמיד, היא המעבר מהמחשבה תחילה אל הסוף מעשה. כל המעבר מהרצון שהוא המחשבה תחילה אל הסוף מעשה, כל המשך הזה, כולו דרך. וכאן המלאק נמצא. המלאק לא נותן, לא נותן שהדברים יגיעו לתכליתה. הוא לא נותן לדברים להמשיך בדרך. זאת אומרת, הוא תוקע את עצמו תמיד בדרך, שם את עצמו תמיד בדרך, ומשאיר תמיד באמצע הדרך. זה עניינו של המלאק. כשאנחנו אומרים לך השם הממלכה, זו מלחמת המלאק. זאת אומרת, להתגבר על המלאק, פירוש, לאפשר, לחבר את כל חלקי העולם, כל חלקי הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלב השם. הדבר הזה הוא מתאפשר, הדבר הזה הוא אפשרי, ייתכן, רק שלא יהיה המלאק בעולם. כל זמן שהמלאק נמצא בעולם, אז יש כאן תמיד צד שכנגד. יש כאן תמיד מתנגד, יש כאן תמיד מישהו שלעולם לא יתחבר לדבר הזה. הוא תמיד עומד כנגד. תמיד עומד כנגד. זה מה שמבואר כאן. אין השם שלם, פירוש הדבר, אין אפשרות של גילוי שמו יתברך בעולם בשלימות. זאת אומרת, יש מי שבעולם הזה כאילו דוחק את רגלי השכינה, כאילו מחלל את שמו, לא נותן לשמו להתגלות, ויש ואין הכיסא שלם, פירוש, אין המלכות שלמה. המלכות, המלכות. וכאן מדובר, המלכות כאן, זה נקרא, הכיסא, מלך על כיסאו. זאת הבחינה של יקבץ כל אומתי. הבחינה של לאסוף את כולם, יחד, יחד. אחד העם, המיוחד שבעם. פירוש המילה מיוחד, זה נקרא מי שמחבר את הקצוות יחד, זה נקרא מיוחד. הדבר ש... מה שמחבר את כל הקצוות יחד, מיוחד זה כאילו, אמרת, כן, מביא את כל הדברים יחד. מיוחד זה לשון מאוחד. אחד מהדברים הנפלאים שישנם בעולם, שלמה המלך מדבר על זה בסוף ספר משלי, זה דבר נפלא במיוחד, הוא מתפלא על זה, בין הדברים שהוא מתפלא עליהם, אז הוא אומר, מלך אין להרבה ויצא חוצץ כולו. להרבה אין מלך ויצא חוצץ כולו. הרבה, הרבה זה מין בריאה כזאת שהיא תמיד באה בריבוי, תמיד באים הרבה ביחד, וטבעו של הרבה הוא כזה, הוא תמיד נמצא בקבוצה, עד כדי שה חכמי הטבע בדקו ומצאו כשהרבה פורש מהקבוצה, אז הוא משתנה פיזית. זאת אומרת, גופו משתנה. קבל צורת גוף אחרת. אין להכיר אותו. וכשהוא מצורף לקבוצה, אז הוא נראה כמו הרבה. פה מי שראה איזה פעם יודע איך זה נראה. תמיד זה בא, זה בא כענן. זה נוחת. כמו ענן. זה גם עולה אחרי שזה גומר לאכול. לא משאיר אחריו שום דבר. אבל הם תמיד הולכים יחד, בקבוצה. והוא מתפלא. מה מחבר אותם יחד? מהו היחד שלהם? מלך אין לה הרבה ויצא חוצץ כולו. מה מחבר? מה עושה אותם מה מקבץ אותם יחד? מה מחבר אותם להיות קבוצה? זה דבר פלא, זה דבר תמוה. מלך אין לה הרבה, ובכל זאת ויצא חוצץ כולו. הם יוצאים יחד והם נראים, למראית עין הם נראים כאילו שיש להם מלך. יש להם מישהו שמאחד אותם יחד. אבל הם קבוצה בעצם, הרבה. וכפי הנראה כאן נמצא עומק הדברים. וכאן צריך באמת ננסה להבין. כשאנחנו מדברים על רבים, רבים, ריבוי, זה דבר פשוט ומובן מאליו, שהרבים, כדי שהם יהיו רבים, אז הם זקוקים זה לזה, הם צריכים להיות ביחד. מה ההבדל בעצם? מה ההבדל בעצם בין איסף שאומר יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך, ובין יעקב שאומר כי חנני אלוקים וכי יש לי קול? הרי גם הרבים, גם הרב חייב להיות ביחד. אם הרב לא יהיה ביחד, אז לא תהיה לו את המעלה של רב. אם אנחנו נחלק את זה לכמה וכמה יחידים, אז זה לא יהיה הרבה. ההרבה, אז כל כוחו הוא בעובדה הזאת שהריבוי מצטרף ביחד. אבל ההבדל הוא בזה שזה הרבה וזה הכל. זאת אומרת, זה הרבה והוא תמיד חסר. זאת אומרת, הוא תמיד כל כוחו בעובדת הריבוי. אם תרבה עליו עוד, אז הוא יהיה עוד יותר. ועוד, אז עוד יותר. ותמיד הוא שואף ליותר ריבוי ויותר ריבוי, ועיקר כוחו זה בריבוי. בפסוק כתוב, לא מרובכם חשק השם בכם מכל העמים. כי אתם המעט מכל העמים. הפסוק בא להוציא, שלא נטעה לחשוב שכביכול בורא העולם חשק בנו מפני שאנחנו רבים. אז הפסוק משמיע לנו, לא, כי אתם המעט מכל העמים. זה כמובן תמוע מאוד. פשוט זה. זה בלתי אפשרי. לא מדובר עם כאלה שלא יודעים לספור. מה זאת אומרת? היה עולה על הדעת שמרובנו חשק השם בנו מכל העמים? כדי שאנחנו יותר הרבה מכל העמים? אז מלמדים אותנו לא, מלמדים, מה זאת אומרת? מלמדים אותנו לספור? כי אתם המעט מכל העם. פה מדובר על כוח של רבים, כוח של רבים בתור שכזה. זאת אומרת, כוח של רבים שעיקר המעלה נתפסת בריבוי, בריבוי, ביתר, בתוספת, בעוד, עוד, עוד. לדוגמה, דוגמה עוד לא חסר. היום למשל, אז התפיסה הפשוטה של התפיסה הפשוטה של כוח, תפיסה הפשוטה של עוצמה, זה מי שיש לו יותר, כמובן, יותר, יותר ועוד יותר ועוד יותר. ויש תמיד יותר מיותר, ועוד יותר מיותר. וזה בלי גבול. זה בלי גבול. זה כמובן, זה חייב להגיע עד למצב שזה יהיה בלתי אפשרי. זאת אומרת, זה כבר, יש ריבוי כזה, שזה כבר מחוץ לכל שליטה, זה כבר דבר שהוא מחלה את עצמו. אין אפשרות. אין אפשרות בשום פנים ואופן. יש צד בוודאי שיש עוצמה ויתר כוח ויתר כוח ויתר כוח, אבל הריבוי הזה, אם הוא לא מצטרף להיות מציאות אחת שלמה, כל מי שיש לו הרבה וההרבה הזה לא מצטרף אצלו לשלמות אחת של דבר אחד שלם, ההבדל הפשוט שבין הסלקא דעתך של איזה הוא עשיר, שישאלו כל אדם בעולם, איזה הוא עשיר, זה מי שיש לו הרבה כסף. במשנה כתוב איזה הוא עשיר השמח בחלקו. זאת אומרת, איזה הוא עשיר זה לא מי שיש לו רב, אלא מישהו שמח בחלקו. שמח בחלקו זה מי שיש לו הכל. הכל. לא חסר לו דבר. כי חנני אלוקים וכי יש לי כל. הרבה, כשמדברים על הרבה, אז העוצמה של הרבה, הכוח של הרבה, זה דווקא בריבוי ולא בשלמות. דבר שלם, כשהוא שלם באמת, שלם בעצם, אז אין אפשרות לפגוע בו. תמיד לפגוע בדבר אפשר רק בנקודת חיסרון. תמיד. וזה כלל גדול. דבר שהוא שלם בלי שום צד חיסרון, אז הדבר הזה הוא לא פגיע. הוא לא, אין מקום לרע. ואתה תשופנו עקב. ככה אמר בורא העולם לנחש. הוא ישופך ראש. בך הוא יפגע בראש. כשהוא ירצה לי, אם הוא יתגבר עליך, אז הוא יעקור אותך מהשורש. ואתה תשופנו עקב. אתה תיכנס בו רק במקום החיסרון. אתה יכול בו. הנחש יכול לפגוע בנו, באדם, בצורת אדם, רק בעקב. אילו לא היה עקב בעולם, עקב. עקב זה מקום החיסרון, עקב זה החלק החלש. חזל קוראים לזה, חזל קוראים לעקב מלאך המוות באדם. זה החלק הלא חי, החלק הלא מרגיש, החלק הלא חי לגמרי באדם. זה נקרא עקב. אלו עקביו של אדם. העקב, העקב זה מקום שהוא רחוק ביותר מהדעת, מה שנקרא בלשון חז"ל, מצוות שאדם דש בעקביו. והיה עקב תשמעו. מה שאדם, כן, עקב זה החלק הנמוך, התחתון ביותר, הרחוק ביותר מהדעת, והרחוק ביותר משורש החיים. על יעקב, אומרים חז"ל, יעקב אבינו לא מת, משום שיעקב, ככה, זה דברי חז"ל בספר הזוהר, יעקב הביא את היוד, שהיא נקודת המחשבה, מה שנקרא, היוד תמיד, כמו שרש"י אומר בפרשת בשלח, היוד על שם המחשבה נאמרה. יעקב הביא את היוד עד לעקב. זה פירוש השם יעקב. הוא הביא את היוד עד לעקב. ממילא, אז אצלו, אין בו שום נקודת חיסרון. מלאך המוות לא יכול להיכנס בו בכלל. הוא שלם, יעקב איש תם, הוא שלם, הוא לא פגיע. הוא לא פגיע. אין אפשרות לפגוע. העולם לא מכיר דבר כזה, העולם לא יודע מדבר כזה בכלל. לא רק שלא שואפים לזה, אלא להפך, זה בדיוק הפוך. בשום פנים ואופן, כל ריבוי, תמיד מתכוונים לריבוי כזה שהוא לא ניתן לצירוף של שלמות אחת. משום שכל מה שניתן לצירוף של שלמות אחת, אז כבר עליו אי אפשר להוסיף. משום שכאן, אחרי שהדבר כבר נשלם, אז כל המוסיף גורע. וריבוי תמיד רוצה להוסיף. זה עניינו של ריבוי, תמיד יותר, תמיד להוסיף. הרי זה פירוש עלייה. זאת אומרת, במערכת של ריבוי, אז זה נקרא לעלות, זה נקרא להתחזק, זה נקרא להיות יותר חזק, יותר גדול. זה הפירוש יותר הרבה. במערכת של יעקב, במערכת האמיתית, באותה מערכת שמחפשת את התם, את השלם, דווקא את האחד, את החיבור, אז במערכת הזאת, שם, אז הריבוי הוא בפירוש כל המוסיף קורה. הריבוי בעצם מפקיע את השלמות. ציבור. ציבור זה תמיד עשרה, וכל מי שמצטרף לציבור אז הוא מצטרף לעשרה האלה, והציבור הוא תמיד העשרה הראשונים, לכן הם תמיד נוטלים, כך מבארים הראשונים, גם במערל זה כתוב ביתר הרחבה, עשרת הראשונים נוטלים שכר כולם תמיד בכל ציבור. עשרה הראשונים נוטלים שכר כולם, משום שאותם עשרת ראשונים הם יצרו את הציבור. כל מי שבא מצטרף לציבור קיים. מבחינת המספרים, אז עשר זה נקרא מספר שלם. עשרה זה מספר שלם. זה מספר שמחבר יחד את כל הפרטים ויוצר מהם קבוצה, יוצר מהם ציבור, יוצר מהם כאילו יחידה אחת. זה עשר. מכאן מתחילה ספירה חדשה. ככה זה במערכת המספרים. אחד הראיות מנלן, הגמרא בסנהדרין, אחד הראיות מנין שכל המוסיף גורע, איפה אנחנו יודעים שכל המוסיף גורע? אז זה מעניין, זה מהמספר 11. 12 זה 12. ואשתי 12 זה 11. זאת אומרת, המספר 11 עצמו, אשתי 12, מה שכתוב, אשתי 12. אז המספר עצמו, הביטוי שלו זה בכל המוסיף גורע. וזה המספר של עשיו. לעשיו יש 11 אלופים. כנגד זה נאמרו 11 ארורים בפרשת כי תבוא. כנגד זה יש 11 יריעות עיזים על המשכן, שזה שייך ל... כנגד עשיו. כנגד זה יש 11 סמני הקטורת, שהם כולם מכוונים כנגד מלאך המוות, כנגד עשיו, כנגד הרע. עשיו עצמו, אז הוא מורכב ככה, 11 אלופים. אלה הם 11 האלופים. 11 אלופי עשיו. זאת המשפחה של עשיו. זאת אומרת, משפחה שהיא בעצם רב ולא כל. זאת משפחה שהיא בדווקא, כל עניינה זה להיות הרבה, הרבה. עוד להרבות. כשכתוב לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם כי אתם המעט מכל העמים, לא מתכוונים, כמו שאמרנו, לא מתכוונים ללמד אותנו לספור. לא מרובכם זה הכוונה, משום בחינה של ריבוי. המעלה של כלל ישראל היא העובדה שהם תמיד מעט. תמיד, גם כשהם ככוכבי השמיים לרוב, הם מעט. הם תמיד מעט. לא הריבוי זה המעלה. אף פעם לא הריבוי הוא המעלה. חזל דורשים, כי אתם המעט מכל העמים. אפילו שאני נותן לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לנבוכדנצר. כך אומרת הגמרא וכולי. נתתי גדולה לנבוכדנצר. אמר אעלה על במותי אב, אדמה לעליון. נתתי גדולה לעוד. אז הם התגאו בגדולתם, כך לסנחריב, כך לעוד, לכל מי שניתנה לו גדולה. אז הם התגאו בגדולתם ונעשו גדולים, נעשו רבים. אתם המעט מכל העם. לעולם אנחנו לא תופסים את כל המעלות האלה מבחינת הריבוי. להפך. כל גדולה, כל גדולה, כל ריבוי שאנחנו מקבלים, אז אנחנו מעמידים את עצמנו, הריבוי, אז הוא מעמיק את התפיסה של המעט שלנו, כדי שנוכל להכיל בתוכנו עוד משהו של ריבוי. כל תוספת עושה אותנו ליותר מעט, כדי שנוכל לקבל את התוספת הזאת ולצרף אותה לשלמות שלנו. כל תוספת שמצטרפת, והיא מצטרפת על גבי עוד ועוד ועוד, התוספת הזאת היא בפירוש כל המוסיף גורם. בהלכות מומים, אז כל יתר, כל יתר, כל עבר יתר, כפי שהאדם הזה הוא יכול, יש לו 6 אצבעות, יכול הרבה יותר לעשות. הוא מתפקד הרבה יותר טוב. אבל דינו כמחוסר עבר. זאת אומרת, דינו כמי שיש לו 4 אצבעות. זה ההבדל בין יעקב לעשיו. זה ההבדל בין יעקב לעשיו בעצם. יעקב איש תם, תם. את הכל הוא מצרף לאחד. את הכל. את הכל הוא מצרף. יעקב נושא את עיניו תמיד, תמיד, רק לשלם. שלם, שלם. איש תם. המעלה היא אף פעם לא בהרבה. הרבה זה הדבר שהוא בורח ממנו. לא מרובכם. זאת הבחינה של עם ילק. ההרבה נקרא כך. כך על שם הריבוי. וכל כוחו דווקא בריבוי. העובדה שהוא יוצא יחד, יוצא חוצץ כולו, זה משום שאז הריבוי הוא משמעותי כמובן. אבל כל כוחו הוא בריבוי. הוא אף פעם לא מצטרף לדבר אחד. מלך אין לה הרבה. כל כוחו, כל עצמו, כל מציאותו היא ריבוי, תוספת, עוד, עוד. וכשכל הרבים האלה מצטרפים ביחד, אז הרבים האלה הם בדיוק הכוח המחלה בעולם. הרבה נקרא על שם הריבוי. מלך אין לו. לכן כל מציאותו היא שלילה. כל מציאותו היא רק לעקור. רק לעקור, רק להשאיר אחריו. כן? כמו שקוראים לזה, אדמה חרוכה. הרבה תמיד, אם נשאר משהו עוד מה, יתר הפליטה נשארת לכם מן הברת, כמו שכתוב. אז הרבה יאכל את זה. ואכל את יתר הפליטה נשארת לכם מן הברת. ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. את זה עושה הרבה. אבל להבין, הכוח הזה צריך לתפוס, להבין בעומק הדברים. השאיפה לריבוי זאת שאיפה שבסופו של דבר היא מחלה את עצמה. היא כוח הכליה בעולם. הריבוי בסופו של דבר סותר את עצמו. כל אחד מבין את זה בכל נושא ונושא שהוא עסוק בו. כל ריבוי, התרבות של היום, היא מין תרבות כזאת שכל עניינה בתוספת, בריבוי, בעוד, עוד, עוד, עוד ועוד. אין מקום להכניס את העוד, כל כך הרבה עודים, אין כל כך, אין מקומות בשביל זה, אין חללים בשביל זה. אז מתעסקים בליצור חללים מלאכותיים כדי שייכנס עוד ועוד ועוד. אבל כל בר דעת יודע, כל בר דעת מבין. אין שום אפשרות להתחבר, אין שום אפשרות לחבר את כל הדברים האלה ביחד. אין שום אפשרות. הדבר הזה סותר את עיקר צורת אדם. אין שום אפשרות לתפוס דבר על בוריו, אין שום אפשרות גם להנות מדבר שלם. אין דבר שלם בעולם בכלל, זה לא שייך. אין דבר זה לא שייך שלם. מה ששלם זה הכוונה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. כמה שתוסיף יותר, כמה שתוסיף יותר. אז הדבר מתפזר יותר ונהיה שבור יותר, נהיה קטוע יותר, נהיה פחות שלם. כל מי שמתבונן היטב יודע הדבר הזה בולט לעין זה מאוד בולט ומאוד ברור. החורבן הגדול הרבה יותר טוב היה, זה כל אחד יודע, הרבה יותר טוב היה כשהיה פחות. אז היה קרוב יותר למערכות שלמות, למה שנקרא דברים מסוימים, דברים גמורים. נבאר קצת. עניינה של השבת. שהיא המעין עולם הבא שישנו בעולם. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים ציור, תפיסה כלשהי, ציור כלשהו בתכלית שלשמה נברנו, אז אנחנו צריכים לראות את זה בשבת. השבת היא מעין אותו עולם הבא שאליו לשמו, כדי להגיע אליו אנחנו נברנו. והשבת הרי זה עצם עניינה. השבת צריכה להיות, כמו שכתוב בדברי חז"ל, השבת צריכה להיות ברזה דאחד. כבר הזכרנו פה כמה פעמים שבשיר של יום חול, בשיר של יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד הערב, אז שמה, זהו השיר של ימות החול. שמה אנחנו אומרים מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית מלאה הארץ קנייניך. במזמור שיר ליום השבת אנחנו אומרים מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך. ההבדל בין גדול ובין רב זה רב יש לו הרבה, וגדול לוקח את כל הריבוי והופך אותו לקומה אחת, במציאות אחת. זה ההבדל בין גדול ובין רב. קטן יכול להיות רב כישרונות בהמוני המוני תחומים, אבל הוא קטן. גדול נהיה רק באותו רגע שהוא מחבר את כל הדברים האלה למציאות אחת, הוא נהיה גדול. מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית, זהו בדיוק השיר של ימות החוכמה. השיר של שבת הוא בדווקא, מה גדלו מעשיך עכשיו. שבת לוקחת את כל הבריאה כולה, מחברת אותה, זהו המעין עולם הבא של הבריאה. לזה כל הבריאה שואפת. לכאן, לכאן אנחנו רוצים להגיע. הבריאה שהולכת אל הרב, אל הרב, בדווקא, אל הריבוי, אל ההרבה, זה סוד עמלק. עמלק מפקיע גם מהשם וגם מהכיסא, משום שעצם מציאותם של עמלק היא בריבוי. עמלק, כאן נקודת המציאות שלו. הוא נמצא בכוח הזה שנקרא רב. עם ילק. עם הרבה. זה נקרא עמלק. לך השם הממלכה. זו מלחמת עמלק. החיבור, הצירוף של כל הפרטים ביחד, שכל הפרטים יתחברו ברזה דאחד. אדם מגיע לשבת, אז צריך שתהיה בעיניו כאילו, כמו שרשי אומר, חזל הרי אומרים כך. חזל הרי אומרים כך, רשי מביא את זה בחומש. שתהיה בעיניך כל מלאכתך כאילו היא עשויה. הכל כבר עשוי, הכל כבר נגמר, לא חסר שום דבר. בשבת יש לכל אחד הכל. זהו המעין עולם הבא. לכאן הבריאה הולכת, לכאן הבריאה שואפת. כאן בדרך אל השבת האמיתית, שם נמצא המלך. זה פן אחד של הדברים. הפן השני, שבא ללוק דמם של ישראל את הכלב. מה זה מתכוון? מה זה מתכוון? מה העניין בליקוק הזה שעמלק בא ללקק את הדם של כלל ישראל את הכלב? וכאן זה העיקר. נקודת העיקר היא לא בשפיכות הדם, אלא בליפוק שמלקקים את הדם. ללוק דמם של ישראל. כבר הזכרנו מה ש... למדנו מדברי המהר"ל בדברי אגדות, סנהדרין בפרק שלו. הוא רומס שם לדבר נפלא מאוד. חוזר על זה הרבה פעמים. דוגמה. מיד בפסוק השני בתורה כתובים ארבעה דברים שהם דברים לא טובים כאילו. תוהו, בוהו, חושך, תהום. אז חזל דורשים את זה על ארבעת המלכויות. תוהו בבל, בוהו, מלכות פרס ומדי, חושך יוון, תהום זו המלכות הרביעית, שהיא כתהום שאין לכם. אז אומר המהר"ל כך, תמיד הפירוד, ההתפרטות, ההתפרדות, הדברים מתפרדים, הדברים יוצאים מנקודת המרכז, והם מתפזרים כמו שאנחנו מבקשים. כשאנחנו מתפללים אל בורא העולם, שיקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. הקיבוץ הוא כנה, הארבע כנפות, זאת אומרת, הארבעה האלה, המספר הזה, זה מספר שהוא הפריסה הגדולה, ההתפשטות הגדולה, ההתרחקות מהמרכז. הרב חוזר כמה פעמים על היסוד שהעולם נברא בהי, שיש בו את שני הדברים גם יחד. יש בו את ההתפשטות, ויש בו את נקודת המרכז, ששם באותה נקודת מרכז. אז אפשר לחבר את כל ארבעת הקצוות ליחידה. ובהי הזה אפשר ליפול למטה, ואפשר לחזור בחזרה בתשובה. כך אומרת הגמרא, לפיכך נברא העולם בהי, משום שמהי אפשר ליפול, זה לא מחובר יחד, אלא שהאות מורכבת מכאילו שני חלקים. חלק אחד הוא ד' וחלק אחד הוא י'. חלק אחד הוא נקודה אחת שמחזיקה את כל הקצוות יחד, וחלק אחד הוא ההתפרסות לכל הקצוות, והאפשרות להתפשט ולהתרחק מנקודת המרכז. הגמרא אומרת בפרק חזקת הבתים, סוף חזקת הבתים, כתוב בגמרא, בריש כל מראים אנ אדם, כך אומרת הגמרא, כאילו הדם מדבר. הדם אומר על עצמו, בריש כל מראים אנא דם. הדם הוא בראש כל המחלות. ראש לכל החולאים שישנם בעולם, זה הדם. ובריש כל אסוון, זאת אומרת, ראש כל הרפואות, כך אומרת הגמרא, אנא חמר, יאי. ראש לכל המחלות זה הדם, ראש לכל הרפואות זה היין. אז מבארים את זה הראשונים, הגר"א מעריך בזה גם בכמה מקומות, מהם בסוף משלי, באשת חיל. באתר דלת חמר, תמן סמן עם מטבעי. במקום שאין יין, שם צריכים כל מיני תרופות, אבל במקום שיש יין, אז מסביר הגר"א, היין הזה זה הפנים של תורה, יינה של תורה, מה שנקרא, הביאה לי אל בית היין, מה שנקרא, יין, יינה של תורה. ובריש כל מר אינן אדם, אז הוא מדבר על החלק שנקרא נפש, והנפש היא זאת שממנה כל החטאים, כמו שידוע, האנשים החטאים האלה בנפשותם או בנפש כי תחטא, תמיד נקודת הרע תמיד של האדם נמצאת בנפש. ודיברנו על זה הרבה בשבועות האחרונים. נקודת הרע, נקודת החטא, נקודת המשיכה לחטא, נמצאת בנפש. בריש כל מר אינן אדם, ובריש כל אסוון אנא חמר. השם אדם, אדם. אדם פירושו שאותו א' שהוא כי ידוע, הגמרא אומרת בפרק הבונה בדף קוף ד' בשבת, כתוב בגמרא א' ב', כן, א' זה מלשון א'לך, לימוד א', צריך תמיד, אדם צריך אילוף, אדם צריך שהאלף יחול עליו ויחזיק אותו. האלף צריך לחבר את האדם שהוא מצד עצמו. אז הוא היה מתפשט לכל כיוון. זה פירוש השם אדם. אדם. אם רוצים אז הבחינה של ריבוי, הבחינה של ריבוי באופן שזה מתפשט לכל הצדדים, זאת הביטוי של הבחינה הזאת, זה בדל אדם, גם דלת וגם מם. המם כמו שהיא כתובה, אז היא כתובה פשוט בארבע קווים לארבע קצוות. זה המם. הדלת יש בה שני קווים, אבל שני הקווים הולכים שוב לארבעת הקצוות. שני קווים. המם. זה כאילו הצורה השלימה של הדם. הדם הוא זה שמתפשט לכל הכיוונים. אדם, אדם, אדם. הגרא אומר בהרבה מקומות, הגרא חוזר על זה, כמה פעמים בספר מישלי וכמה פעמים בהרבה מקומות אחרים. הגרא חוזר על זה הרבה הרבה פעמים, ששם אדם הוא תמיד בנקודה שנקראת רוח. נפש זה למטה ממדרגתו, ועניינו של האדם זה לשלוט על הנפש. הנשמה, הכוח שנקרא נשמה, הוא למעלה ממדרגתו, ועיקר צורת האדם היא ברוח, דהיינו להמשיך מן הנשמה ולשלוט על הדם, לשלוט על הנפש. זה צורת אדם. האדם שכתוב על המלאק, שהם רוצים ללוק דמם, שזה עניינם, זאת אומרת, זה עצם מציאותם, עצם מהותם של המלאק. זה עם לק, עם מלאק, ללוק דמם של ישראל ככלב. אז אותו ללוק דמם של ישראל, עניינו בלקחת את הדם, ומדובר פה על דמם של ישראל, ללוק דמם של ישראל ככלב. כל ליקוק זאת אכילה שאין בה, כשמדברים על ליקוק, זאת אכילה שאין בה הנאת מאב. יש בה אך ורק הנאת חך, הנאת לשון, מקסימום הנאת גרונו. זה נקרא ליקוק. כשאדם מלקק משהו, ליקוק זה לא אכילה. הליקוק זה לקחת את הדבר הזה אך ורק לשם ההנאה שבדבר ותו לא, לא לשם שום תכלית אחר. כל המגמה, כל עניינו של המלאק, כל עניינו של המלאק, אני אקריא את לשון חזר, נגיד את זה בלשונם של חז"ל. וישמע כנעני מלך ערד, זה עמלק. כיוון ששמע שמת אהרון ונסתלקו ענני כבוד, מיד נתגרה בהם. בהמשך כתוב כך בחז"ל, אני מקריא את לשון חז"ל: אמר עשיו לעמלק, ככה אומר עשיו לעמלק. כמה זה על הפסוק וישמע הכנעני מלך ערד בפרשת חוקת: כמה יגעתי להרוג את יעקב ולא ניתן בידי, תן דעתך לגבות נקמתי. עשיו היה זה שביקש מעמלק, עמלק כנכד, כן, בנו של אליפז בן עשיו. בפסוק כתוב: ותמנה הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, התלד לו את עמלק. כמה יגעתי להרוג את יעקב ולא ניתן בידי, תן דעתך לגבות נקמתי. אמר לו: איך אני יכול להזדווג לו? אמר לו: המסורת הזה יהי בידך, כשתראה שנתקלו בדבר הווה קופץ עליהם. אם אתה רואה שנתקלו בדבר והם נכשלו במשהו, מיד תקפוץ עליהם, מיד. המסורת הזו תהי בידך. זאת המסורת שיש לה עמלק מעשיו. אז לפיכך אתה מוצא אותו בעל ישראל, כיוון שרואה אותם הבנותיהם קשים בירושלים וביהודה, מיד קפץ ובא. ברפידים, וכן בשעה שמת אהרון, במרגלים. זה דבר נורא. עמלק קיים לשם כך. בואו נתבונן במשהו. בכל זאת נמצאים נתבונן במשהו. עמלק, עשיו ויעקב, שניהם נולדו בנס גמור, נס כפול. כשמדברים שקיומם של כלל ישראל הוא בנס, משום שאברהם ושרה לא יכלו ללדת, ויצחק נולד בניסים, בניסים, חוץ מהניסים שבדרך הטבע אי אפשר היה. אז גם לפי כל מערכות, לפי כל המערכות כולה, אז אברהם לא יכול היה להוליד. לפי כל מערכות השמיים אברהם לא יכול היה להוליד, עד שבורא העולם אמר לו: צא מהצטגנינות שלו. ויוצא אותו החוצה. כשהוציא אותו החוצה, מחוץ לכל המערכות כולה, אז נולד לו הבן, וזה היה בלתי אפשרי, בתוך בלתי אפשרי, בתוך בלתי אפשרי. זה היה דברים מכל הצדדים בלתי אפשרי. כך נולד יצחק. יצחק עצמו היה עקר, ואשתו הייתה עקרה, כמו שכתוב בחז"ל. חז"ל דורשים על הפסוק: כי הכרה היא גם היא. יצחק גם כן היה הבלתי אפשרי. יצחק עצמו הוליד גם את עשיו אחרי שהוא כבר היה אפר, אחרי העקדה. זאת אומרת שכל מציאותו של עשיו, אז היא בנס גמור, לא בדרך הטבע. אז בשלמה אנחנו, כלל ישראל, זאת מציאותנו. אבל מה עניינו של עשיו בתחום הזה? מה הוא עושה? מה הוא עושה? מה הוא עושה? לפי שמעולם היה עמלק מכת מרדות לישראל. פה קיומו של עשיו. זה בדיוק כמו קיומו של היצר הרע. אחרת יעקב לא יהיה יעקב. לכן, משום כך, בזמן התיקון, בזמן העתיד, במהרה בימי, אז לא יהיה שריד לבית עשיו. כי באמת אין לו קיום. אין, הוא קיים בלי בסיס. הקיום שלו הוא קיום רק כדי שיעקב יהיה יעקב. כאן נמצאת הטעות של עשיו, וכאן נמצא הכוח המיוחד שיש בעשיו, של עשה עצמו אלוהות. מניין לו לעשות עצמו אלוהות? אבל זה דבר ברור, כיוון שהוא רואה את עצמו, הוא יודע שכל מציאותו היא כולה נס, היא כולה מחוץ לדרך הטבע. אז הוא מבין שהוא מחויב המציאות. כך הוא מבין. הוא הרי כשלעצמו לא מסוגל להבין שכל הקיום שלו הוא קיום, הוא קיים בשביל יעקב. הוא כשלעצמו נראה לו שהוא לעצמו קיים. אם הוא לעצמו קיים, אז הוא תופס לעצמו כמחויב המציאות גמור. כל כך הרבה ניסים, ניסים לפנים מניסים, כדי שהוא יהיה. זאת אומרת שהוא, זה פשוט, זה טבעי לגמרי שהוא יהיה. פשוט כך. וברגע שהוא עושה עצמו אלוהים, באותו רגע, אז כמובן, הבחינה הזאת שבמקום שהוא נמצא, אז עשה עצמו אלוהות, מחייבת את האין עוד מלבדו. עשה עצמו אלוהות, פירוש, שניות בעולם. זה הפירוש שלא ייתכן. אין השם שלם ואין הכיסא שלם, עד שימחה זרעו של המלך. אבל הוא חי רק לעצמו. הוא חי רק כדי להנות. אין לו שום עניין אחר. כל מציאותו היא דם. הוא כל קיומו דם. ויצא הראשון אדמוני. כל מציאותו דם. המציאות הזאת שהיא דם, אז המגמה, הכוונה, המכוון שלו, ללוק דמם של ישראל ככלב. המכוון הוא לא מתכוון, כן? לא מתכוון להרוג יהודי ולהשתקר על הארץ וללקק את הדם. המכוון הוא דמם של ישראל, שכל עצמו כפוף לאתם קרויים האדם, שהאלף יחול על הדם וישים אותו במקום.
שאדם לא יתפרץ. אדם מתאווה ללקט. אדם בעצמו מתאווה רק לליקוק. אדם. אתם קרויים אדם. אדם פועל. שאדם לא יתעסק בניקוק. שהוא רוצה ללוק דמם של ישראל ככלב, אז הוא רוצה ש... רוצה לעקור את כלל ישראל מהשורש. המכוון הוא, אלה שני הדברים, המכוון הוא לעקור אותנו מהשורש, להחטיא, להפקיע את השם אדם בגלל זה. דבר מעניין. אנחנו יודעים שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור. אז כתוב, כאן מבואר. שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. עשיו, המלחמה שלנו עם עמלק, אז זה מבואר להדיה בדברי הרמב"ן. כבר מאוחר, אני לא יכול להקריא את כל לשונו. אבל זה מבואר להדיה בדברי הרמב"ן, בסוף פרשת בשלח. שהמלחמה עם עמלק שהייתה אז, זאת המלחמה המכוון, המלחמה עם עשיו. זכור את אשר עשה לך עמלק, משום שעמלק היה זה שנתמנה על ידי עשיו, להיות זה שתמיד פוגע בו. אבל בסופו של דבר המכוון הוא עשיו. וזה דבר פשוט. כן. אחרי שהעמלק יכלה מהעולם, ולא תהיה רצועת מרדות לישראל, אז ממילא עשיו אין לו מה להיות. אין שום טעם, זאת אומרת, אין מקום לקיום שלו. אין מציאות, אין לו מציאות בכלל בעולם. אין לו שום סיבה להיות. מלכות עשיו. המלכות הרביעית, אותה מלכות שאנחנו נמצאים תחתיה היום. אז גם היא צירפה אל עצמה מישהו שעשה עצמו אלוהות. שמו, כמו שידוע, כן, השם שלו, זאת אומרת, השם שמשתמשים ביחס אליו, זה פשוט בגלל הראשי תיבות, ימח שמו וזכרו. אבל אותו אחד שעשה עצמו אלוהות, הוא זה שמצורף למלכות עשיו. כאן נמצאת נקודת העיקר של עמלק. כאן נמצא עמלק. מי שיתבונן יראה שהסמל שהם לקחו לעצמם זה דומה לדלת. זאת אומרת, הוא לא בדיוק דומה לאות, כן, אבל המכוון של דלת. זה מצביע על ארבע כיוונים. מה שהמהר"ל מדבר על ד', את זה הם לקחו ל... זה הדגל שלהם. זה הדגל שלהם. והמכוון הוא ללוק דמם של ישראל ככלב. כבר הזכרנו פה כמה פעמים בשם אחד מהקדמונים. שהסמל הזה הוא כנגד העיר והמגדל אשר בנו בני האדם. המגדל זה. המגדל זהו הקו למעלה והעיר זה קו הרוחב. והעיר והמגדל שבנו בני האדם זה הדבר שהוא עבר, משם נפרדו הגויים, בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם, משם נפרדו הגויים בארצותם, בלשונותם, בגוייהם, וראשית גויים עמלק. מי שמחזיק את אותה נקודה של ונעשה לנו שם, זאת אומרת, מי שלוקח, שם את עצמו כביכול במקום השם בעצמו, לא נותן לשם להתגלות, ונעשה לנו שם. מי שכך עושה, אז הוא זה שנמצא שם. הוא ראשית גויים, ראשית גויים המלא. הזכרנו את זה פה כבר כמה פעמים בשם אחד מגדולי קדמונים. העיר והמגדל אשר בנו בני האדם. כך נראה הסמל. הפריסה לרוחב, ההתפשטות והחוצפה כלפי שמיה. המגדל. וההתפשטות של העיר סביב המגדל הזה. היום כל העולם כולו, כל העולם כולו עומד, רחמנא יצילנו, זה תדעל מלך גויים, וראשית גויים עמלק. זאת המלכות הרביעית, שהיא שולחת טרוניה לעמים רבים, ומחזיקה את כל העולם כולו היום תחתיה. זאת המלכות הרביעית, ומה שמצטרף אליה זה אותו רשע, אותו ימח שמו וזכרו, צורך העניין. מה נתחייבו ישראל שבאותו דור כליה? אז הגמרא אומרת משום שנהנו מסעודתו של אותו רשע. מה הייתה סעודתו של אותו רשע? מה היה העניין? לשם מה? מדוע הוא עשה את הסעודה? הם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו, הוא כתיב בתרי בשנת 3 למולכו. אמר רבא, מהי כשבט לאחר שנתיישבה דעתו
אמר בלשצר חישב וטעה, אנא חשיב נא ולא טעינה. החישוב היה ממתי להתחיל למנות את ה-70 שנה של גלות בבל, הגיע לזמן שהיה נראה לו, כך כתוב, הרי 45 דנבוכד נצר ו-20 הוטלה דאביל מרודך, ותרתי דידי השבעים, אמר השתה ודאי תולו מפריקי, אפיק מנה דבי מקדשה וישתמש בו. אז הוא הוציא את כלי בית המקדש והשתמש בה. חזל דורשים את זה על בכלים מכלים שונים. השתמש בכלי המקדש לאותה סעודה, והוא לבש בגדי כהונה באותה סעודה. ואותם ישראל שנהנו מסעודתו של אותו רשע. הפירוש הפשוט הוא שהם הצטרפו. אנחנו בעצמנו הצטרפנו כאילו לאותה שמחה של השתה ודאי תולו מפריקה. זה היה במלכות פרס ומדי. המלכות הרביעית כולה בנויה על זה. המלכות הרביעית, מלכות עשיו, עם אותו רשע שעשה עצמו אלוהות, הם כולם בנויים על ההנחה הזאת של השתה ודאי תולו מפריקה. מי שנהנה במשהו מסעודתו של אותו רשע. אחד בלבד עמד עלינו לחלוטנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו. היום היחידי שאנחנו מסוגלים לעשות היום, אנחנו לא מסוגלים להילחם, אבל קיום בעומק, קיום אמיתי של זכור את אשר עשה לך עמלק. זכור את אשר עשה לך עמלק. תזכור. כל חורבן בעולם, כל רע בעולם, כל שפלות בעולם, כל נבזות, כל מה כל תינופת שישנה בעולם, כל זה זה על חשבונו. זה ממנו. חור את אשר עשה לך עמלק. אנחנו זוכרים אותו היטב, אז אנחנו מובטחים כביכול מפי בורא העולם. אנחנו זוכרים אותו, תהיו אתם זוכרים אותו מלמטה, ואני מוחה אותו מלמעלה, במהרה בימינו אמן.